פסחים, דף ממדלת, מתחילים בעזרת השם, דף ממגים אל עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים אמר רבי אבאו. נוח רצה לבדוק האם מי המבול ששטפו את כל העולם התנקזו, ואפשר כבר לצאת. התורה הקדושה מספרת בפרשת נוח איך שהוא עשה מספר בדיקות, והבדיקה האחרונה שאכן הצליחה הייתה על ידי שהוא שלח את היונה, והיונה חזרה אליו, והנה עלי זית טרף בפיה. ואז נוח הבין שאם יש לה עלי של זית, זה אומר שנהיה שלום בעולם, ואפשר לצאת, אפשר לצאת מהתיבה. עלי זית טרף, מה זה טרף? הגמרא במסכת עירובין, דף י"ח עמוד ב', אמר רבי ירמיה בן אלעזר, טרף זה מלשון טרף, הטריפני לחם חוקי, זה מזונות, פרנסה. היונה בפיה, כותב רשי שם על הפסוק, והנה עלי זית טרף בפיה, בפיה זה מלשון מאמר, שהיה לה בפה דיבורים להגיד לנוח. עלי זית טרף, זה מה שהיא אמרה, אבל היא לא דיברה אל נוח. דרך ההגדה היא דיברה אל הקדוש ברוך הוא, אמרה ריבונו של עולם, יהי מזנותיי, אפילו אם הם חלילה מרורים, כמו זית, עלי של זית אומר מאוד, אבל העיקר שיהיו בידיך, ועל יהיו מסורים בידי בשר ודם. אז כמובן בפרוש פשוט, היא התכוונה לומר שהיא כבר לא רוצה להיות תלויה בנוח כל כך הרבה זמן בתוך התיבה, והתפילה שלה התקבלה, כי באמת הם יצאו מיד. אבל זה מרמז גם עלינו. אנחנו מעוניינים שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו, לא ירוקים בידי בשר ודם, אלא עלי זית מידיו של הקדוש ברוך הוא בצורה ישירה. כותב רבינו הגדול, אחד מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב הקדוש, רבינו רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן, בספרו המפורסם והמסוגל מאוד, נועם אלימלך, בפרשת נשוא, שהיונה התכוונה ללמד אותנו מוסר גדול, וכך הוא כותב, אומרת היונה, הטוב ביותר הוא שהבחירה יהיה בידיך, ריבונו של עולם, שאתה תבחר ולא אני בעסקי מזונות. שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו פרנסה, בלי שנזדקק יותר מדי לענייני מסע ומתן. כי מתיירה אנוכי שאם יהיה מסור בידי ענייני המזונות, שלא אתמוטט חלילה. מה קרה? בגלל המינוס בבנק? לא! מחמת שצריך לזה שמירה גדולה. במסכת בבא בתרא דף קס"ה עמוד א', אמר רב יהודה אמר בשם רב, רוב האנשים נכשלים, חשודים, כמו שרש"י כותב, חשודים על עניין גזל, שהם לא נוהגים בצורה ישרה בענייני פרנסה, ענייני מסע ומתן. צריך לזה שמירה גדולה. אומר רבנו הנועם אלימלך, זה הרמז כאן בדברי הגמרא, בדבריו של רבי אבאו, אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר. באיסורי נזיר היתר מצטרף לאיסור, כמו שמיד נראה. אבל הוא כותב שיש כאן רמז גדול מאוד. היתר מצטרף לאיסור. חצי זית איסור וחצי זית היתר יחד מצטרפים. תכף נראה מה הכוונה מבחינת ההלכה, מבחינת הגמרא, אבל מבחינת הרמז, מה שפתחנו ואמרנו בענייני פרנסה, דהיינו, כותב הנועם אלימלך, שקצת האנשים עושים באמונה, לפעמים, אבל ולפעמים להפך חס וחלילה, אז גם היתר נבלה באיסור חלילה. כל כך צריך זהירות בענייני מסע ומתן, בענייני פרנסה. היתר מצטרף לאיסור, והופך בעצמו לאיסור. אבל זה לא נאמר בכל האיסורים שבתורה, אלא אומר רבי אבאו, אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן, בכל האיסורים שבתורה, למשל, חלב, יש סוג שומן מסוים שהתורה אוסרת אותו באכילה, זה חלב. אדם אכל כזית חלב, הוא חייב. אם זה בשוגג, בלי כוונה, צריך להביא קורבן חטאת. עכשיו, צריך בשביל זה לאכול שיעור של אכילה, שיעור של כזית. אם אכל חצי זית, רק חצי זית של חלב, אבל הוא אכל ביחד, זה היה מנה, היה לו שם אוכל שהיה מעורבב בזה חלב, הוא אכל חתיכת בשר עם חלב, חצי כזית היה בשר, חצי כזית היה חלב, אומר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה, כמו למשל חלב, אין יותר מצטרף לאיסור. לא אכלת כזית שלם של חלב, אתה לא חייב. חוץ מאיסורי נזיר. אדם שקיבל על עצמו שהוא יהיה נזיר למשך תקופת זמן. מה זה כולל? סך הכל שלושה דברים. דבר ראשון, אסור לו להתאמה למתים. דבר שני, אסור לו להסתפר או להתגלח. דבר שלישי, אסור לו לאכול או לשתות כל מה שיוצא מגפן של ענבים. גפן של ענבים, אם הנזיר הלך ואכל כזית, יהיה חייב. כמה זה, אם הוא לא אכל כזית שלם, אלא אכל חצי כזית ענבים, וחצי כזית פת לחם. מה תגיד? אומר רבי יוחנן, היתר מצטרף לאיסור. זה נחשב שהוא אכל כזית יין, שתה כזית יין. למה? למה לעניין נזיר היתר מצטרף לאיסור? שהרי אמרה התורה על נזיר, כתוב שם, מיין ושיחר יזיר את עצמו. גם חומץ יין וחומץ שיחר, גם זה לא ישתה. יותר מזה, וכל משרת ענבים לא ישתה. מה זה וכל משרת ענבים לא ישתה? מה זה משרת ענבים? משרה זה מלשון שרוי. גם אם שרו לחם בתוך ענבים, בתוך יין, עכשיו הלחם טבול ביין, גם את זה לא ישתה. רגע, אם יש בתוך הלחם שיעור כזית רק מהיין לבד, התורה לא הייתה צריכה להגיד לו לא לשתות. ברור, יש פה כזית יין, אלא מלמדת התורה, היתר מצטרף לאיסור, גם אם יש פה רק חצי כזית יין בתוך, שספוג בתוך הלחם. בתוספת ללחם עצמו יש פה עוד חצי כזית, זה נחשב שהוא אכל כזית יין, היתר מצטרף לאיסור, התורה במפורש כותבת. אז לדעתו של רבי יוחנן, בכל התורה כולה, אנחנו לא אומרים היתר מצטרף לאיסור, רק לעניין נזיר ביין. וזהירי הוסיף ואמר, אף באיסור, התורה כותבת, ככל שהור וכל דבש, לא תקטירו ממנו אישה להשם. התורה מבקשת מאיתנו, שכשבאים להקטיר על המזבח, אנחנו צריכים להיות בררנים. לא להקטיר דברים של חמץ, או לא להקטיר דבש. שעור, אסור להקטיר שעור. הגמרא מביאה את זה בקצרה, שעור בל תקטירו. אסור להקטיר חמץ על גבי המזבח. כשבאים להביא מנחה לקדוש ברוך הוא, לבית המקדש, מביאים קמח בלול בשמן וכדומה, אולי גם מים, בוללים את זה ביחד, עושים מזה עיסה, אופים, מתגנים, יש כל מיני סוגים של מנחות. צריך להקפיד שזה יישאר מצה, שזה לא יחמיץ. אדם שיש לו מנחה, שהיא לא החמיצה, והוא בא לתת את זה לכהן, הכהן צריך להכניס את ידו הימנית, לקחת מה שנכנס בשלוש אצבעות האמצעיות שלו, שזה נקרא מלוא קומצו, ולהקטיר על גבי המזבח. צריך להקפיד שלא יהיה בתוך הקומץ של הכהן, שהוא מקטיר על המזבח, שלא יהיה שם השעור, שלא יהיה שם החמץ. עכשיו, התורה כותבת כי כל שעור, שהכל לא יהיה שעור, אבל אם יש פה חלק מזה מצה, חלק מזה המנחה היא קשרה, ורק מעט יש כאן שעור, אומר זהירי, הוא יהיה חייב. אם יש פה חצי כזית שעור וחצי כזית מצה, יהיה חייב. חידוש שלעניין הכתרת קומץ על גבי המזבח, חייב אם הכתיר אפילו חלק שיעור, לא כולו. חצי שיעור, חצי חמץ, מנחה כשרה, הוא עובר על האיסור של בכל שיעור, לא תקטיעו ממנו של השם. בסדר גמור. אז זה דעתו של זעירי. שראית הגמרא, רגע, זעירי, כשאתה בא לומר שאפילו כשמצרפים פה בקומץ חלק חמץ וחלק מצה, בכל זאת הם מצטרפים, לפי מי אתה אומר את זה? כמן, כרבי אליעזר, דדריש כל, זה כמו דבריו של רבי אליעזר, שמזה שהתורה הייתה יכולה לכתוב שאור ודבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, והתורה מוסיפה ואומרת כל שאור, המילה כל באה לרבות, זה בא לרבות גם כשיש כאן חלק שאור וחלק מצה כשרה במנחה, הם מצטרפים יחד לאיסור. אז אם כן, אי הכי לעניין חמץ ופסח נמי, למה אתה בא להוסיף רק קומץ של מנחה, ואתה אומר שיתר מצטרף לאיסור? גם לעניין חמץ בפסח, יתר מצטרף לאיסור לפי זה, כי גם שם כתוב, כל מחמצת לא תאכלו. המילה כל תרבה, שאפילו אם יש לך חצי חמץ וחצי מצה, הם מצטרפים לאיסור. מתרץ את הגמרא נכון, אין הכי נמי, לפי דעתו של זעירי, לא מוסיפים רק שאור של מנחה, מוסיפים גם חמץ בפסח. יש לנו כאן שלושה איסורים שיתר מצטרף לאיסור, גם נזיר יין לנזיר, גם קומץ של מנחה, שהשאור מצטרף למצה, וגם לעניין חמץ ופסח. חמץ ומצה מצטרפים לאיסור חמץ. ולמה הוא לא הזכיר חמץ, אלא הוא דיבר רק על מנחה? כי פה הוא רצה לחדש איזשהו חידוש. ולפוקי מדאבי. הוא בא להוציא ולומר שדעתו היא לא כמו דעתו של אביי דאמר, שבן אדם מקטיר שעור פחות מכזית, הוא יהיה חייב. אבל לא בגלל שיש כאן גם חמץ וגם מצה, אלא אפילו אם יש כאן רק שעור פחות מכזית, לפי דעתו של אביי הוא כבר יהיה חייב. יש הכתרה לפחות מכזית. זאת אומרת, אם הכהן הקטיר חמץ, שעור, פחות מכזית על גבי המזבח, כבר הוא חייב. זה כבר שיעור מספיק חשוב. אומר זעירי, אני לא מסכים עם הבעיה בעניין הזה. לפי דעתי, צריך כן שיעור של כזית, בשביל שיהיה חייב על זה שהוא הקטיר שעור. אבל לא חייב שזה יהיה רק שעור בתוך הכזית הזה. גם אם חצי מזה שעור וחצי מזה זה מצה בתוך הכתרה, לפי דעתי הוא יהיה חייב, כי יותר מצטרף לאיסור. כמה שמלן, זעירי, לא כמו הבעיה, דהכתרה לאו לפחות מכזית, אין איסור הכתרת שעור פחות מכזית, אבל אם הוא מקטיר כזית שבתוכו כלולים גם שעור וגם מצה, אז זה מצטרף לחיוב. יתיב רב דימי, כמו שאנחנו עכשיו יושבים ועוסקים בשמועה הזאת, הוא ישב וכאמר לה להשמעתה, שאמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן לעניין נזיר, שבזה פתחנו את הדברים היום, שאוכל ענבים, אוכל שם יין, עם תובל את הלחם בתוך היין ואוכל, ומצטרף היין עם הלחם, וכזית הוא אכל בסך הכל. לעניין נזיר בלבד, אומר רבי יוחנן, יתר מצטרף לאיסור. אמר לי אביי, לרב דימי, ככה אמר רבי יוחנן, אני מתפלא מאוד, רק לעניין נזיר אומרים יותר מצטרף לאיסור? בכל איסורים שבתורה אין יותר מצטרף לאיסור? ואתנן, משנה. מקפה של תרומה, יש כאן תבשיל עבה כמו דייסה למשל, של תרומה. עשויה מחיטים של תרומה, שהפרישו בשדה ונתנו מתנה לכהן, תרומה שרק כהן יכול לאכול את זה ורק בתארה. עכשיו זה לא טעים כל כך לאכול את זה ככה לבד, זה תפל. הכהן יש לו מתכונים ככה משובחים מאוד, הלך והוסיף שום, הוסיף שמן. עכשיו, שום ושמן אין לו של תרומה, לקח של חולין. בסדר? בא לאכול את התרומה, והנה שוד ושבר. טבול יום. נכנס לבית של הכהן ונגע בתוך אותו תבשיל. מה זה טבול יום? טבול יום, לא ניכנס כרגע לכל הנושא בהרחבה, רק נגיד שהדרגה התאומה שלו היא דרגה של שני לתאומה, וגם לזה לא ניכנס בהרחבה, רק נגיד שהוא יכול לפסול תרומה, לטמא את התרומה. זהו. אבל טבול יום שיכול לטמא תרומה, נגע וטימא את התבשיל הזה. עכשיו, הוא מטמא טבול יום רק תרומה. הוא לא יכול לטמא חולין. כאן בתבשיל יש תרומה וחולין. כל התבשיל פה זה תרומה, אבל השמן והשום זה חולין. מה תגיד? שהשום והשמן לא יטמאו? מצד שני זה מאוד מועט. אז המשנה אומרת, פסל את כולם. השום והשמן תפלים לכל התבשיל וגם הם נטמאים. ולא רק זה, אולי נגיד, אתה יודע מה, אם הם לא נטמאים, אולי הם עושים הפסק בין הרי יש את השמן בין צד אחד של התבשיל שבצד אחד של השמן לתבשיל שבצד השני שבשמן, הוא יפסיק באמצע, זה לא נחשב הפסק בין חלקי התבשיל, אלא כל התבשיל נקרא תבשיל אחד, והשום והשמן של חולין בטלים, הם עצמם לא היו נטמאים מטבול יום, טבול יום לא מטמא חולין, זאת אומרת רק תרומה, אבל כיוון שהם מועטים, הם בטלים לעיקר התבשיל שהוא תרומה, והתרומה כן נטמאת על ידי טבול יום, נפסלת ליתר דיוק על ידי טבול יום. אבל אם המקרה הפוך, שהעיקר התבשיל כאן זה חולין, ורק התבלינים זה תרומה, מקפה של חולין, ורק השום והשמן של תרומה, ונגע טבול יום במקצתם, אפילו אם הוא נגע נאמר בשמן, שזה ודאי נטמע, או בשום שוודאי נטמע, לא פסל אלא מקום מגעו בלבד. מה תגיד? תראה, אולי נאמר שכל השמן והשום שבמקפה יטמאו, כי הם כולם תרומה, תשובה היא לא. יש פה קצת שמן, שם קצת שמן, פה קצת שום, שם קצת שום, זה לא הכל באותו מקום. ויש את ההפסק של כל התבשיל באמצע, שהוא חולין, הוא לא נטמע מטבול יום. אז זה מפסיק בין החלקים, ואיפה שהטבול יום נגע, אם זה תרומה, אם נגע בשמן או בשום, שהם תרומה, אותם הוא פסל טימה, ושאר התבשיל כולו טעות. נמוריד את החלק הזה, זורק, וכל השאר אתה יכול לאכול. עכשיו, הדין השני, אנחנו אומרים שיש פה תבשיל של חולין, שיש בו תבלין של תרומה. אנחנו אומרים שרק מקום מגעו נטמע, לא, לא, לא הכל. ואבינן בהקשנו, מקום מגעו המאי פסולה. למה אתה בכלל מטמא? מה אמרת? שמקום איפה שטבול יום נגע, את השמן, את השום הזה, תוציא ותשרוף. למה? הרי הבת לילהו תבלין ברוב. השום והשמן של התרומה בטלים ברוב. ברוב החולין, ברוב התבשיל פה, הם העיקר פה זה התבשיל. דרך אגב, אפילו שבדרך כלל אנחנו אומרים שדבר שנותן טעם, לא כל כך בטל, כי הוא רינתך אתה מרגיש את הטעם של השום, אתה מרגיש את הטעם של השמן. אז הסבר אחד אפשר לבאר, שלפי דעתו של רבי יוחנן, שלשיטתו כרגע אנחנו מסבירים, באמת, כל המושג הזה של נותן טעם, זה רק מדי רבנן. אז לכן, למי התורה, זה לא נטמע. זה לא כל התבשיל יטמא בגלל שהוא קיבל טעם מהשום והשמן. יש עוד מה שאפשר להסביר בעניין, אבל בכל אופן, הרי השמן והשום צריכים להיות בטלים בכל התבשיל. ואמר רבא בר בר חנה, מה הטעם? אתה יודע מה הסיבה? שהשום והשמן לא בטלים? הועיל וזר לוקה עליהם כשהוא אוכל מהתערובת הזאת בכזית. מה יש בתערובת? העיקר כאן זה את תבשיל, דייסה. יש פה קצת שמן, קצת שום של תרומה. רק לכהן מותר לאכול תרומה. זר, שהוא לא כהן, שאכל כזית תרומה, חייב מלכות. וכל זר לא יאכל קודש. אם הוא יאכל כזית מהתבשיל, הוא יהיה חייב מלכות. לכן, אנחנו לא אומרים שהתבלין בטל בתבשיל, כי הרי זר שיוכל מזה יהיה חייב מלכות. עכשיו, הגמרא מבינה עכשיו, מה הכוונה? איך היא דמי? מה פה שזר אכל מהתערובת כזית הוא יהיה חייב מלכות? כמה יש פה סך הכל? קצת שום, קצת שמן, זה לא כזית לכאורה. אז איך הוא יהיה חייב אם הוא אכל כזית? לאו משום דיתר מצטרף לאיסור? וכי זה לא בגלל שגם שאר התבשיל של הדייסה מצטרף לאיסור? היתר, החולין של הדייסה מצטרף לשמן ולשום. והישראל שאכל כזית מהתבשיל, שיש בו קצת שמן ושום של תרומה והרבה חולין, היתר מצטרף לאיסור. אז איך רבי יוחנן אומר שרק לעניין נזיר היתר מצטרף לאיסור, לעניין יין לנזיר? פה אתה רואה גם לעניין תרומה היתר מצטרף לאיסור. דוחה הגמרא, לא. הסיבה שאנחנו מחייבים בכזית, מי שאכל זר שאכל מהתבשיל הזה, שיש פה קצת תרומה, זה לא בגלל שהיתר מצטרף לאיסור. אלא מהי כזית? לא הכוונה שהוא אכל רק שיעור של כזית מתוך כל התבשיל, כי באמת אין פה כזית של תרומה בתוך הכזית הזה, כי חלק מהכזית זה גם חולין, זה גם מהדייסה שהייתה חולין. אלא דאיקה כזית בכדי אכילת פרס. שאם בדייסה הזאת הכניסו הרבה שום ושמן של תרומה, שאם בתוך כמות של כדי אכילת פרס, כמה זה פרס? כאן רשי כותב שזה שיעור של 4 כביצים. הרמב״ם כותב שזה שיעור של 3 כביצים. זה שיעור של פרס, זה שיעור של סעודה, של, כן, של חצי כיכר. אם בשיעור כזה, נאמר של 4 ביצים, יש כזית של איסור, זאת אומרת, אם יש לו פה נאמר, צלחת של דייסה, שיש בשיעור של 4 כביצים, ובתוכו יש כזית אחד של שום ושמן של תרומה, והוא אכל את כל הצלחת בתוך שיעור של כדי אכילת פרס, כמובן, וזה כמה דעות בין הפוסקים כמה זה כדי אכילת פרס, נאמר 4 דקות, תוך 4 דקות הוא יאכל את כל זה, יוצא שהוא אכל כזית של שום ושמן של תרומה. זה הכוונה שזר לוקח עליהם כשהוא אוכל כזית. אם הוא אוכל כזית בכדי אכילת פרס. שואלת הגמרא, לוקח עליהם? מה, יקבל מלכות אם הוא יאכל כזית בכדי אכילת פרס? וכי דאורייתא היא? לצרף, שיש לי פה איסור. בתוך היתר כדי אכילת פרס, יש לי פה סך הכל כזית של איסור. זה איסור מהתורה שאני יכול לחייב בן אדם כשאכל את זה מלכות? אדם שהוא לא כהן, שהלך אכל צלחת עם דייסה, שיעור של פרס, ובפנים היה כזית של תרומה, שזר אכל כזית תרומה בכדי אכילת פרס. זה אסור מהתורה שאתה יכול לתת מלכות לאותו זר? אמר לי, אז רב דימיה נעין, כן, זה מהתורה. שואלת הגמרא, רגע, מה זה מהתורה? אתה יודע שיש ויכוח בין רבנן לבין רבי אליעזר. לגבי מה שאנחנו מכירים, כותח הבבלי, זה פתחנו את הפרק השלישי, פרק אלו עוברין, הדבר הראשון היה כותח הבבלי. מה זה כותח הבבלי? זה היה מטבל בבבל, בעיראק, אוכל עיראקי, שהיו, שמים שם קצת מי חלב, קצת לחם מאופש, ועוד כמה דברים, וזה היה מין מטבל כזה. עכשיו, מכיוון ששמע לחם, זה חמץ. אז אדם שאוכל כותח הבבלי, יש ויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים, האם הוא יהיה חייב מלכות או לא. לפי דעת חכמים, אדם שאכל כותח הבבלי, לא יהיה חייב מלכות. ולפי דעתו של רבי אליעזר, כן יהיה חייב מלכות. עכשיו, למה לפי דעתו של רבי אליעזר יהיה חייב מלכות? כי הוא אכל. בפועל, כשהוא אוכל כותח הבבלי, הוא אוכל גם כזית חמץ. כי יש בפנים חמץ. ולמה לפי דעת רבנן לא? מכיוון שהוא לא אוכל כזית שלם של חמץ. אלא מה הוא אוכל? יש שם גם כן דברים אחרים, מי חלב ועוד דברים בתוך הכותח הזה. עכשיו, אז אם כן שואל הבאי, אם אתה רב דימי צודק, שיש מהתורה חיוב שאדם אכל היתר ואיסור ביחד, אז ההיתר מצטרף לאיסור בכדי אכילת פרס. דהיינו, שאם יש לי פה איסור בגודל של כזית, שמאדם אכל בתוך כמות של נאמר ארבע כביצים, הוא אכל כזית של איסור, אז זה מצטרף כל הכזית הזה יחד, למרות שהוא לא אכל את הכזית בפעם אחת, אלא אוכל קצת ועוד קצת ועוד קצת, אבל הכל יצטרף יחד לכדי אכילת פרס, הוא יהיה חייב. אז המאי פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר בכותח הבבלי, למה רבנן חולקים וסוברים שמאדם אוכל כותח הבבלי בפסח, הוא לא יהיה חייב מלכות, הם חולקים על רבי אליעזר שמחייב מלכות. למה לא? כי לפי דעתו של רבי אליעזר, הוא לומד, כל מחמצת לא תאכלו. לא רק אם זה רק חמץ, אלא גם אם יש כאן תערובת של חמץ. יש כאן כותח הבבלי, גם על זה התורה מחייבת. אז גם אם רבנן לא סוברים את הלימוד הזה של כל מחמצת. ולכן תערובת הם לא מחייבים. אבל עזוב אותך מזה שזה תערובת. האדם אכל כזית של חמץ. בתוך כדי אכילת פרס, תוך נאמר ארבע דקות, הוא אכל כזית בתוך הכותח הזה. למה אתה לא מחייב אותו? אז במקום לענות, רב דימי החזיר את השאלה לאביי. אלא מאי, מה אתה רוצה לומר? למה הוא באמת חייב? משום דהיתר מצטרף לאיסור? מה, אתה לא סובר לומר שיש כזה מושג שכזית בכדי אכילת פרס חייבים? כי אם אדם אכל כזית במשך זמן ששיעור אכילת פרס חייבים. אז למה כן, למה בכל זאת אתה אומר? למה בכל זאת אתה אומר שכשאדם אוכל כזית מתוך תערובת, דיברנו מקודם על דייסה, שהיה בפנים שמן ושום של תרומה, אדם שהוא לא כהן שאכל מזה כזית, הוא יהיה חייב. למה יהיה חייב? מה אתה, איך אתה תסביר? שההיתר של הדייסה מצטרף עם האיסור של השמן והשום של התרומה? ככה אתה הסברת לנו, אז תסביר לי אתה, למה לפי דעת רבנן, אדם אוכל כותח, לא יהיה חייב? עוד יותר חמור, היתר מצטרף לאיסור, לא צריך להגיע לזה שהוא אכל כזית מהחמץ בתוך כדי אכילת פרס. הוא אכל כזית חמץ יחד עם אפילו לא חמץ, זה כבר צריך להיות חייב? סוף סוף, המאי פליגי רבנן על ידי רבי אליעזר וכותח הבבלי. אז גם אני וגם אתה, אומר רב דימי לאביי, שנינו צריכים להסתדר, למה באמת רבנן סוברים שאדם שאוכל כותח הבבלי בפסח הוא לא יהיה חייב? אני אגיד לך מה התשובה. אלא הנח לדין הזה של כותח הבבלי, אי אפשר להוכיח מפה לא בשבילי ולא בשבילך, כי הכותח הבבלי הזה לא אוכלים אפילו לא כזית בכדי אכילת פרס. לא אוכלים כזית חמץ במשך זמן של אכילת פרס. עד שאתה תאכל כזית חמץ, מתי שתאכל כותח הבבלי, ייקח הרבה זמן, יותר מכדי אכילת פרס. אתה לא נכנס פה בכלל לפינה הזאת של, של, של העניין שכזית בכדי אכילת פרס. אז זאת אומרת, יכול להיות שזה נכון מה שאני אמרתי, שהסיבה למה חייב אדם שהוא לא כהן, שאכל מהתבשיל, שהוא חולין, רק שיש בו תבלינים של תרומה, שמן, שום, למה הוא חייב? כי יש פה שמן שום, מדובר פה על אלה שיודעים טוב לטבל, הכניסו פה כזית בכדי אכילת פרס, לכן הוא חייב. יכול להיות. אתה שואל אותי לעניין כותח הבבלי, נו באמת. כותח הבבלי, אתה יודע כמה זמן לוקח עד שבאדם אוכל כזית של חמץ? לא כדי אכילת פרס, הרבה יותר מזה. לכן הוא יהיה, לפי דעת רבנן, פטור. לטבי כזית בכדי אכילת פרס. אתה יודע למה? שתי סיבות. שתי אפשרויות יותר נכון. כי אי בעיני דקסריף וכאכילו, אם הבן אדם הזה הוא בן אדם לא מהיישוב שהוא לוקח צנצנת של סחוג ושותה את הכל בפעם אחת, כמו פה, בן אדם לוקח כותחה בבלי, שותה את הכל בפעם אחת. זה מאוד מרוכז. בטלת דעתי אצל כל אדם. זה לא יודע איך לאכול ככה, בדרך כלל מטבלים בזה. אז נכון שהוא אכל כזית בכדי אכילת פרס, אבל זה לא נקרא אכילה. בשביל שהוא יהיה חייב, צריך לאכול בדרך אכילה. מה תגיד? לא, הוא אכל את זה כמו שאנשים רגילים לאכול. ואם משטר כשתר ואכיל. הכוונה שהוא טבל ואכל קצת, עוד קצת, עוד קצת. אז לטבי כזית בכדי אכילת פרס. הוא לא יגיע בתוך זמן שכדי אכילת פרס לשיעור של כזית מהחמץ לבד. זו הסיבה שלפי דעת רבנן הוא פטור. הבאי בא עם קושייה נוספת. ATV. שתי קדרות. פה שני סירים. אחת של חולין. מרק של חולין. ואחת של תרומה. עכשיו באים לטבל את המרק, את התבשיל. יש פה ערכה של תבלינים. שתי ערכות. אחת, ולפניהם שתי מדוחות. מדוחות זה הכלי שהיו קודשים בת התבלינים. היו עושים תבלינים טריים ככה, ישירות, מהקטישה, והם טבלים. יש כאן שתי מדוחות. אחת של תבלינים חולין, ואחת של תבלינים תרומה. עכשיו, טיבלו עם התבלינים את שתי הקדרות, את שתי הסירים. את פשוט לקחו תבלינים, קצת מהתבלין הזה, קצת מהתבלין הזה, הכניסו לתוך הסיר, לתת לו טעם טוב. עכשיו, יש כאן סיר של חולין, סיר של תרומה, תבלינים של חולין, תבלינית של תרומה, הכניסו מהתבלינים לתוך הסירים. עכשיו, יש אנשים שזורמים עם החיים, ולא כל כך שמים לב מה הם עושים. לא תמיד כל כך זה משמעותי, אבל פה במקרה שלנו זה יכול להיות קריטי. מה קרה? מגיע המשגיח כשרות או כל גורם אחר שרק יכול להיות, והוא בא ושואל שאלות קשות. תגידו, הכנסתם תבלינים פה לתוך שני הסירים האלה? בוודאי. רגע, מאיפה שמתם את התבלינים לסיר הזה ומאיפה לסיר השני? לא זוכר בדיוק. רגע, יכול להיות ששמתם מהתבלינים התרומה לתוך הסיר של החולין ומהתבלינים של החולין לתוך הסיר של התרומה? יכול להיות. נו, אז תתנו את הכל לכהנים אולי. כי יכול להיות שהכל פה תרומה. כי גם הסיר של החולין יכול להיות שכניסו תבלינים של תרומה. אומרת, הברייתא לא צריך להחמיר. לא צריך להחמיר. שתי הקדרות מותרים אפילו לא לכהנים. זאת אומרת ככה, הסיר של החולין מותר גם לא לכהנים. במובן שהסיר של התרומה יהיה מותר רק לכהנים. למה? שאני אומר, תרומה לתוך תרומה נפלה. את התבלינים התרומה הכניסו לתוך הסיר של התרומה. וחולין לתוך החולין נפלו. כל כך אתה מקל? אתה יודע, אם האיסור היה איסור מהתורה, לא היית מרשה לעצמך להקל, כי אולי זה אסור. איך אתה מקל? אי אמרת, כזית בקטי אכילת פרס דאורייתא. אם תאמר, הרי יש פה הרבה תבלינים, ויש פה כזית בקטי אכילת פרס בתוך הקדירה, בוא נאמר, הקדירה של החולין, אם יכניסו בפנים תרומה, תבלינים של תרומה, יש בתבלינים של התרומה כזית במשך כדי אכילת פרס. אם זה אסור מהתורה, מה אמרינן שאני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלו? איך אתה כל כך מקל? יכול להיות שהאדם הזה שאתה מקל עליו, אתה רק דופק אותו, כמו שאומרים, אתה רק הורס לו את העולם הבא, אולי גם את העולם הזה. אתה נותן לישראל לאכול תבשיל של חולין שיש בפנים כזית בגדי אכילת פרס של תרומה, הוא עובר על וכל זר לא יאכל קודש. זה מהתורה, אם נאמר שזה מהתורה. אלא מה? זה שאנחנו מתירים, זאת ההוכחה הטובה ביותר, שגם אם הבן אדם ילך ויאכל את התבשיל מהסיר של החולין, שיש בו כזית בכדי אכילת פרס של תבלינים של תרומה, הוא לא יעבור על איסור מהתורה. זה רק איסור שרבנן תקנו. תקנה שרבנן תקנו, הם יש להם את הסמכות גם להתיר לפעמים במקרים מסוימים, של ספק. רואים מפה שאנחנו מדברים על כזית של איסור, שבתוך תערובת של היתר, שנאכל כזית של האיסור בכדי אכילת פרס, זה שזה אסור, זה רק מדי רבנן. אז אם כן, מקשה הבאי על רב דימי, איך אתה אומר שכזית בכדי אכילת פרס זה אסור מהתורה, שלכן אמרת שכשיש כאן תבשיל קדייסה של חולין והשום והשמן של תרומה, מה הסיבה שאם נגע תמה בשמן או בשום, רק מקום מגעו פסול? מכיוון שזר לוקה עליהם כשהוא אוכל כזית בכדי אכילת פרס, ככה אמרת, שכזית בכדי אכילת פרס זה אסור מהתורה. איך אסור מהתורה? אם זה נכון, אז כל הסיר הזה יוצרים לאסור אותו לאנשים שהם לא כהנים. אמר לי, ענה רב דימי לאביי, תראה, מה שאמרתי לעניין השמן והשום של התרומה, שהתערבב בתוך הדייסה, זה אמרתי שזר לוקה עליהם כשהוא אוכל כזית בגדי אכילת פרס, דיברנו על השמן זית, שזה יצהר, יצהר זה אחד מהדברים שהחיוב תרומה זה מהתורה. על זה באמת זר לוקה בכזית בגדי אכילת פרס, אבל פה על מה אנחנו מדברים? על תבלינים אחרים. אמר לי, הנח לתרומה תבלין, אל תביא לי ראיה מהסיר הזה של המרק, או ששמו בפנים תבלינים של תרומה. כי כל מה שהתבלינים של התרומה האלה, כל מה שהם היו בכלל מחויבים בתרומה התבלינים, והתרומה שהפרישו מהם, כל התרומה שלהם זה רק מן הרבנן. הנח לתרומת התבלין, דרבנן, לכן אפשר להקל. היסוד של כזית בגדי אכילת פרס זה מהתורה, אבל פה כל הכזית של התרומה פה זה רק תרומה מן הרבנן, לכן מקלים. הבאי בא עם קושייה שלישית, ATV. אתה אומר שכזית בכדי אכילת פרס זה מהתורה? שואל אותך קושייה, דיברנו על תבלינים, אמרת לי, לא, 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 עזוב, תבלינים זה מדרבנן. בוא נדבר איתך על דברים שהם בוודאי מהתורה. שתי קופות שמלאות, שתי קערות שמלאות ב... נאמר אפילו דגן. יש כאן תבשיל, דייסה, שעשוי מחיטים. קופה אחת של חולין וקופה אחת של תרומה. ולפניהם היה שתי שיאים קטנות יותר, מלאות דגן, שזה גם כן, אם זה תרומה, זה תרומה מהתורה. אחת של חולין ואחת של תרומה, ונפלו אלו לתוך אלו, התערבבו. היה פה שני כלים, אחת חולין, אחת תרומה, ועוד שני כלים קטנים יותר, אחת חולין, אחת תרומה, התערבבו שני אלה לתוך שני אלה. עכשיו, אנחנו לא יודעים, תרומה לתוך תרומה או חולין לתוך חולין, או שהתרומה לתוך... לא יודעים מה התערבב עם מה. הקופות מותרים. אנחנו אומרים שמה שהיה תרומה התערבב בו כנראה, שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה. זאת אומרת, אני אומר, היה פה שתי קופות, שתי זוגות, זוג אחד חולין ותרומה ועוד זוג חולין ותרומה, החולין מהזוג האחד נפל לתוך החולין מהזוג השני והתרומה לתוך התרומה. עכשיו, כאן אנחנו כבר לא מדברים על דרבנן, לכאורה. אנחנו מדברים על מהתורה אפילו, כי לא כתוב כאן תבלינים. ויאמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא. אם לאכול כזית מצטבר, במצטבר יחד, בתוך תבשיל שלם, מתוך התבשיל של אכילת פרס, אכלת כזית שלם של תרומה בתור ישראל שהוא זר, אם זה אסור מהתורה, מה יאמרינן שאני אומר? איך אתה לוקח אחריות? יש לי פה סיר עם מלא דייסה של חולין. היה מולו כלי קטן עם דייסה של תרומה. היה אמנם גם של חולין. נשפך פה לתוך הכלי הזה של החולין דייסה מתוך אחד מהכלים, שאחד מהם חולין, אחד מהם תרומה. אולי נשפך כלי מתוך הכלי של התרומה לתוך הכלי של החולין, ויש פה כזית בכדי אכילת פרס בתוך החולין, כזית של תרומה, ויבוא ישראל ויאכל מזה. איך אתה לוקח על זה אחריות? מה אני למד? אומר רבי, שאתה רב דימי לא צודק. הדין של כזית בגדי אכילת פרס זה סך הכל את הרבנה. לכן הם אומרים רבנן, תשמע, אנחנו אסרנו בדרך כלל לאדם שאכל מהדייסה של החולין, שמעורב בזה כזית של תרומה בכדי אכילת פרס, אנחנו אוסרים את זה, אבל פה כשזה ספק, אנחנו לא מחמירים. אז זה מובן, אבל אם זה מהתורה, הם לא יכולים להקל הרבנן בעניין הזה. אמר לי, ענה רב דימי, באמת, כזית בגדי אכילת פרס זה מהתורה. אז אתה שואל אותי לגבי תרומה שאפילו של דגן? אל תשכח שאנחנו נמצאים בזמן שאין בית מקדש. והבית הזאת סוברת שכל הדין של תרומה בזמן הזה זה רק מדרבנן, אפילו בדגן. הנח לתרומה בזמן הזה שכל החיוב תרומה זה רק מדרבנן. לכן, אמנם היסוד של כזית בגדי אכילת פרס זה מהתורה, אבל כל התרומה פה הוא רק מדרבנן. אז אפילו אם נאמר נשפח פה מהכלי של התרומה לתוך הדייסה של החולין, וישראל יאכל מהדייסה הזאת, כל האיסור של הוא עובר רק על איסור מדרבנן, פה כשיש לנו ספק אנחנו מקלים. טוב, אז אם כן דבריו של רב דימי, שאמר שכזית בגדי אכילת פרס זה מהתורה, התבססו כמו שצריך. עכשיו אנחנו חוזרים לעיקר דבריו של רבי יוחנן, בזה פתחנו את השיעור, אמר רבי אבא, הוא אמר בשם רבי יוחנן, כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסורים. יש לך חצי כזית חלב, חצי כזית חולין רגיל, בשר נאמר, הם לא מצטרפים יחד, לא אכלת כזית חלב. מתי כן אני אומר שזה מצטרפים יותר לאיסור? אומר רבי יוחנן רק במקרה אחד. איפה? נזיר שאכל תערובת של יין עם חולין, חייב. אם הוא אכל כזית. מאיפה הוא לומד את זה? כתוב, וכל משרת ענבים לא ישתה. מה זה משרת? ששרו לחם בתוך יין, למשל. אסור לו לאכול. אז רואים מפה שאפילו שהלחם והיין ביחד זה כזית, היתר מצטרף לאיסור. הלחם של היתר מצטרף ליין של האיסור. ככה למד רבי יוחנן. שואלת הגמרא, איך אתה לומד מהמילה משרת שהיתר מצטרף לאיסור? והי משרת לאח יודעת, וכי אפשר ללמוד מזה להיתר מצטרף לאיסור? היי מבעל אלה כדתניה. את המילה משרת אנחנו צריכים לדין שדרשנו בברייתא. הברייתא דורשת מזה שהתורה כותבת לעניין נזיר. משרת ליתן טעם כעיקר. חידוש עצום. טעם כעיקר הכוונה שלמים יש טעם של יין, שהגיע כמובן מיין, יש למים דין יין. שאם שרה אדם ענבים במים, ולא יצא אפילו לא טיפה אחת מהענבים אל תוך המים, רק ויש בהם טעם יין. המים קיבלו את הטעם של הענבים. נזיר ששתה מהמים האלה, שתה סך הכל כוס מים, אבל שהמים קיבלו טעם של הענבים, הנזיר יהיה חייב. טעם כעיקר. ומכאן אתה דן מקל וחומר לכל התורה כולה, שטעם זה כמו העיקר. איך קל וחומר? אומר נזיר שהאיסור שלו קל בגלל שלוש סיבות. סיבה ראשונה, מה נזיר שאין איסורו איסור עולם? נזיר שקיבל על עצמו להיות נזיר, כמה זמן הוא יהיה נזיר? לא יודע. הוא לא אמר. אז האדם שלא אמר כמה זמן הוא יהיה נזיר, סתם נזירות 30 יום, 29 יום, שתי דעות מסכת נזיר. נזיר יהיה, התורה אומרת, יהיה, זה בגימטריה, 30, י' זה 10, ה' זה עוד 5, עוד י' זה עוד 10, ועוד ה' זה עוד 5, סך הכל 30 יום. אם הוא אמר שהוא רוצה להיות נזיר שנה, אז הוא נזיר שנה. אבל זהו, הסתיימו ימי הנזירות, הסתיימה נזירותו. אז קל, דבר קל, יש איזה זמן שזה מסתיים. סיבה נוספת שזה איסור קל, ואין איסורו איסור הנאה. אין איסור לנזיר ליהנות מהענבים או ליהנות מהיין. כל האיסור זה רק לאכול או לשתות. סיבה שלישית שנזיר זה איסור קל, ויש היתר לאיסורו. גם בזמן שהנזיר הוא נזיר, יש לו אפשרות להתיר את האיסור הזה. איך? נזירות זה נדר. אדם אמר שהוא יהיה נזיר, הוא נדר, נדר. נדר, אפשר לעשות התרת נדרים על ידי חכם. אז למרות שנזירות זה איסור, איסור לשתות יין לנזיר הוא איסור קל. בכל זאת אנחנו אומרים, טעם כעיקר. שאם יש טעם במים, טעם של יין, זה כאילו זה יין. כל שכן כל התורה כולה. למשל כליים, שהם חמורים בכל שלושת הדברים שהזכרנו. קודם כל שאיסורו איסור עולם. אם היה פה ענבים עם חיטה וכדומה ביחד, שהם צמחו יחד, הם אסורים לתמיד. ואיסורו איסור הנאה. כליים, סולנות מכליים. ואין היתר לאיסורו. אתה לא יכול להגיד, שמה, אני עושה התרת, אין לך מה להתיר. זה כליים ונשאר אסור. אז אינו דין שקורא, זה הרי יותר חמור מנזיר, ודאי יעשה הכתוב טעם כעיקר. והוא הדין מקל וחומר הזה אפשר גם ללמוד לאיסור אורלה, שאדם נטע אילן חדש, 3 שנים הראשונות, הפירות הם אסורים, פירות אורלה. אז אפשר ללמוד מקל וחומר הזה לשתיים. שתיים מהחומרות יש באורלה. אורלה גם כן אסורה בהנאה, ואורלה, הפירות, של האורלה, אפשר להתיר אותם. פירות שצמחו בשלוש שנים הראשונות, נשארים אסורים לתמיד. אבל מצד שני, זה לא איסור עולם. תשמע, האורלה זה רק 3 שנים. אחרי 3 שנים, הפירות שצומחים בשנה הרביעית זה רווי, אחרי זה פירות רגילים מכל דבר. אז אם כן, כל שכן שאנחנו נאמר, שאם יש טעם של אורלה, זה כמו האורלה בעצמה. אבל בכל אופן, נשאלת השאלה, מאיפה לומדים שכשמים קיבלו טעם מענבים או מיין, הם נחשבים כמו יין לעניין נזיר, כי כתוב משרת. אז אם כן, איך אפשר ללמוד מהמילה משרת את החידוש של רבי יוחנן, שיותר מצטרף לאיסור? הרי לומדים מזה כבר את הדין של טעם כעיקר. מתרצת הגמרא, באמת, לפי דעתו של רבי יוחנן, לומדים יותר מצטרף לאיסור ממשרת. והברית הזאת שלומדת משרת, ממשרת, את הדין של טעם כעיקר, זה לפי דעת רבנן היא, שהם לא סוברים שיותר מצטרף לאיסור. ורבי יוחנן דאמר שלומדים יותר מצטרף לאיסור, זה כמו רבי עקיבא שסובר שכן אומרים יותר מצטרף לאיסור. אי רבי עקיבא, איפה מצאנו שהוא כך סובר? אי לימה, רבי עקיבא דמתניתין, רבי עקיבא של המשנה במסכת נזיר דתנן, רבי עקיבא אומר, נזיר ששרה פיתו ביין. יין אסור לנזיר. שרה פיתו, טבל את הלחם ביין, ואכל. עכשיו, באים לבדוק האם הוא עבר על איסור. כמה יין היה בלחם. יש בו לצרף כדי כזית, גם בלחם וגם ביין ביחד, חייב. חורה. מה הכוונה יש בו לצרף כזית? גם ביין וגם בלחם, לא? אז אתה רואה שאתה מצטרף לאיסור את הגמרא מהראיה. וממאי דמפת ומיין, דילמה מיין לחודי. לא כתוב כאן, ויש בו כדי לצרף בלחם וביין יחד, לא? אולי יש בו כדי לצרף ביין לבד. באים לבדוק, תגיד, מה עשית? טבלת את הלחם בתוך היין? כמה יין נספג לך בתוך הלחם? בוא נבדוק. אולי נספג לך פה כזית שלם של יין בתוך הלחם, ואז אולי הוא יהיה חייב. וכי תאימה אם ככה מהחידוש, מה? יין לחודי, מה אלה מימרה שהוא חייב? ודאי. הוא אוכל כזית יין? אומרת הגמרא, ודאי שזה חידוש. אקא משמע לן, אף על גב לתערובת. אפילו שזה תערובת, זה, הוא לא אכל, הוא לא שתה יין. הוא אכל לחם שבפנים היה יין. זה תערובת יין. אתה יודע שבשביל ללמוד שתערובת חמץ חייבים לב, זה צריכים דרשה כל מחמצת, מהמילה כל, זה בא לרבות תערובת. זה לא כזה פשוט שכל תערובת חייבים. רבנן גם סוברים שתערובת חמץ בכלל פטורים, סתם דרך אגב. אז אולי נאמר שהחידוש הוא, שהבנם שתה יין על ידי תערובת, הוא חייב עם משק זית יין, מי אמר לך שיותר מצטרף לאיסור? אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, פה אי אפשר להוכיח, אני אוכיח לך את זה מברייתא המפורשת. רבי עקיבא דברייתא דתניא, רבי עקיבא אומר בברייתא בצורה ממש ברורה, נזיר ששרה פיתו ביין, אותו מקרה, ואכל כזית, פה כותב את הברייתא, שים לב, תדייק, מפת ומיין, כן, עכשיו נוסיף אולי, יחד, ביחד זה כזית, רק אז, אפילו אז הוא יהיה חייב, אתה רואה שיותר מצטרף לאיסור, לפי דעתו של רבי עקיבא, איפה הוא לומד את זה? ממשרת. אז אומר רבי יוחנן, אני שלמדתי היתר מצטרף ליישום ממשרת, כן סובר כמו רבי עקיבא. זה שאתה רואה שלומדים ליתן טעם כעיקר, זה לפי דעת רבנן. הם לומדים ממשרת, ליתן טעם כעיקר. שואלת הגמרא, רגע, רבי יוחנן, אתה לומד כמו רבי עקיבא, ששניכם מהמילה משרת לומדים שהיתר מצטרף ליישום, בסדר, אכל. חצי כזית יין וחצי כזית לחם, היתר מצטרף לאיסור לעניין נזיר, והוא יהיה חייב. רגע, אתם לא סוברים טעם כעיקר? מים ששרו בהם ענבים, הם קיבלו טעם מהיין. אין פה שום דבר מהיין עכשיו. זה לא שתגיד שהיתר מצטרף לאיסור, אין. אין טעם של אין את הטעם יש, אבל אין מהממשות של הענבים. במים. זה מים, רק מים. רק יש בהם טעם יין. מה דעתכם בעניין? לא יהיה חייב? מה, אתם לא סוברים טעם כעיקר? אתם כנראה שסוברים. מאיפה אתם לוקחים את זה? מרבי עקיבא טעם כעיקר מנעלי. מאיפה לומד? אומרת הגמרא, מה פרוש מאיפה? יליף מבשר וחלב. בשר וחלב. אדם שבישל בשר עם חלב, הבשר והחלב נאסרים. אם למה? הבשר עד עכשיו היה בסדר, נכון? כן. החלב גם היה בסדר. מה קרה כשמתבשלו ביחד? הבשר קיבל טעם מהחלב, והחלב קיבל טעם מהבשר. אתה רואה שטעם כעיקר. הטעם הוא כמו העיקר. בשר וחלב, לאו טעמה באלמה הוא. ובכל זאת זה אסור. החנמי, גם בכל התורה לא שנה טעם כעיקר. ורבנן הם אומרים, מה, אתה לומד מבשר בחלב? מה השבב? הרי, איך אתה יכול ללמוד ממקום כזה? מבשר וחלב לא גמרינן. אתה לא יכול ללמוד לשאר התורה. זה משהו מיוחד, בשר בחלב. זה חידוש הוא. זה לא כמו כל האיסורים. חידוש בשר בחלב? מה חידוש בשר בחלב? אילי מה? דהי לחודי והי לחודי אישרי. החלב לבד, הבשר לבד מותר. ובעד הידד יעשו, כשמתערבבים, הם נאסרים. מה החידוש? וזה פעם או שנה שאתה מעט הדבר כזה? כליים נמי, גם כשאתה נוטע ענבים וחיטה, שעורה, אי לחודי ואי לחודי שרק. ענבים לבד או חיטה לבד זה מותר. ובעד הידד יעשו, וכשזה ביחד זה אסור, אז זה לא דבר מחודש לומר ששני דברים מותרים ביחד הם אסורים. אז מה החידוש בבשר בחלב שאתה לא לומד ממנו לכל התורה? אלא החידוש הוא, התורה אומרת, לא תבשל גדי בחלב אימו. אבל דהי תרו לי כול היומה בחלבה, אם תשרה בשר בחלב יום שלם, מהתורה שרי. רק רבנן עשו את זה. רק בשולי אסור, שבישלו בשר בחלב ביחד אז נאסר. רגע, מה ההבדל? מה זה משנה אם הבשר והחלב שרו אותם יחד ולכן הם קיבלו טעם זה של זה או שבישלו אותם יחד? הרי בשניהם זה נותן טעם בזה. למה רק על ידי בישול התורה אוסרת? זה חידוש. אל תלמד מהדין של בשר וחלב לכל התורה כולה, כי בשר וחלב זה חידוש. לכן אומרים חכמים, אנחנו לומדים טעם כעיקר ממשרת, לא מבשר וחלב. שואלת הגמרא, ורבי עקיבא נמי, הוא כן לומד מבשר וחלב, טעם כעיקר. הרי ודאי חידוש הוא. אלא אומרת הגמרא, נכון, טוב, רבי עקיבא גם לא לומד מבשר וחלב את הדין של טעם כעיקר, אלא יליף. מלחמת מדיין, יצאו להילחם וניצחו. היו קדושים וטהורים, כמו שמובא שם, זכו להינצל ונחת, והביאו איתם כלים, שלל, אבל הכלים האלה לא קשרי, היו צריכים להכשיר אותם. אז התורה שם מנדבת לנו את כל המידע לעניין הכשרת כלים, בפרשת כלי מדיין. שם נאמר הדין של גאולי נוכרים. גאולי נוכרים זה כלי שבישל בו הנוכרי. אסור שאחר כך יבשל בו הישראל באותו כלי. למה? כי בהדפנות של הכלי יש בליות של האוכל של הנוכרי בישל. הבליות האלה נותנים טעם אחר כך בתבשיל שהישראל יבשל. וזה נעשה. עכשיו, מה עושים? אומרת התורה, קחו את כל הכלי מדיין, תכשירו אותם. אם זה דבר שהוא, כלי שהשתמשו איתו בצונן, סלט, דברים כאלה, אז תשטוף אותו טוב עם סבון והוא כשר. זה כלי שהשתמשו בו לדברים חמים, תכשיר אותו בתוך מים רותחים. זה כלי שעמד על האש, כלי שהשתמשו בו באש, כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש ותהר. אבל לפני כן זה אסור. אני שואל אותך שאלה, למה? לקחתי כלי של נוכרי, בישלתי בו. למה התבשיל אסור? גאולי נוכרים, לאו, תמה באלמהו. יש פה רק טעם של התבשיל של האיסור, בתוך האוכל שאני הכנתי עם הכלי הזה, שנפלט מהטעם לתוך הכלי, לתוך התבשיל. ובכל זאת זה אסור. התורה אומרת שצריך להכשיר את הכלי. אתה רואה שטעם כעיקר, הכנה מבכל התורה כולה, לא שנה, זה לא שונה, טעם כעיקר. רבי עקיבא, אני לא צריך להגיע למשרת כדי ללמוד טעם כעיקר, אני לומד את זה מגאולי נוכרים. ורבנן שלמדו ממשרת טעם כעיקר, למה הם לא למדו מגאולי נוכרים? כי גאולי נוכרים נמי חידוש הוא. אל תשווה. כל התורה כולה אתה לא יכול להשוות לגאולי נוכרים. כי הרי כל איסורים שבתורה נותן טעם לפגם מותר. אתה מרים טלפון לרב. כן, לקחתי מזלג חלבי והרבבתי את המרק הבשרי. מה קרה למרק? מה קרה למזלג? מותר, אסור, בשר בחלב, בלגן. מה ישאל אותך הרב? שאלה ראשונה מן הסתם. תגיד, המזלג הזה, מתי פעם אחרונה השתמשת בו בחלבי? זה משנה לך מה, אתה פה עובד בשבק? מה אכפת לך מתי בישלתי עם זה חלבי? מה התשובה? טעם לפגם. מה זאת אומרת? כשיש לי פה כלי חלבי, אם פעם הקודמת שהשתמשתי בו בחלבי היה לפני יותר מיממה, יותר מ-24 שעות, אז גם אם יש בו טעם של חלב שנבלה בתוך הכלי, והוא עכשיו ייפלט לתוך נפלט לי לתוך הבשר, כי הרבבתי אותו מרק בשרי, זה טעם לפגם כבר, זה כבר טעם שהתקלקל. אז הוא רק נותן לי טעם לא טוב בתוך התבשיל. טעם לפגם לא אוסר בדרך כלל בכל התורה. ופה בגאולי נוכרים, זה כן אוסר. למה בכל התורה זה לא אוסר? איפה אתה יודע שטעם לפגם לא אוסר? מה זאת אומרת? רגע, יש לי שאלה. יש לך בליות של בשר נבלה בתוך הכלי. נאמר, בישל בזה נבלה. בשר של נבלה. עכשיו אתה מבשל באותו סיר בשר כשר. אבל מהסיר נפלטים בליות של נבלה. למה אתה אומר שזה טעם לפגם וזה לא אוסר את התבשיל היתר? הרי זה מנבלה. אתה יודע למה? כי התורה אומרת, רש"י מביא, לא תאכלו כל נבלה, אומרת התורה. אבל מה כן? לגר אשר בשעריך תתננה והאכלה. מי אמר שרוצה לאכול את זה? אם זה טעם טוב, הוא יאכל. אבל אם זה טעם לפגם, הנוכרי גם לא רוצה לאכול. רק דבר שראוי לנוכרי, אז הוא אוסר. אבל טעם לפגם לא אוסר. והכה, גאולי נוכרים, החידוש הוא שאפילו שהטעם שנבלה בסיר, הוא טעם לפגם. אז מה אם הוא פולט לתוך האוכל? למה אומרת התורה להכשיר את זה? אז למה? שזה לא יפלוט לתוך האוכל? מה אכפת לי? זה טעם לפגם. בכל זאת זה אסור. רואים שיש פה חידוש גדול. אז אפשר ללמוד מפה לכל התורה כולה. אז לכן אומרים רבנן, אני לומד טעם כעיקר ממשרת, לא מגיולי נוחים, כי גיולי נוחים זה שהבליעות שהם טעם לפגם מוסרים את התבשיל, זה חידוש. לעומת זאת, ורבי עקיבא אומר, מה, גיולי נוחים זה שזה אוסר, זה חידוש בשבילך? מה פתאום? מה, זה טעם פגום? זה לא טעם פגום. כי דרבחי אברי דרבונה, דאמר, כל מה שהתורה אסרה את הסירים של מדיין, לבשל בהם, לא אסרה תורה אלא בקדרה בת יומה, באותם סירים שהמדיינים עוד בישלו בהם היום. והבליות שיש בסיר הן בליות טריות, שאם תבשל בסיר עכשיו, הבליות האלה ייתנו לך טעם טוב בתבשיל. ילקח לב נותן טעם לפגם הוא, כי הטעם עדיין לא יתקלקל, אז זה לא חידוש זה שהתורה אוסרת. אז אם כן, התורה באה רק ללמד אותנו, לכל התורה, שטעם כעיקר ורבנן, שהם לא רוצים ללמוד טעם כעיקר מגיולי נוחרים, כי לפי דעתם זה כן חידוש. כי אפילו קדרה בת יום הנמי, גם אם היום בישלו עם הסיר הזה, והבליות שם הן בליות טריות מהיום, לא אפשר דלו פגמה פורטה. אי אפשר שהטעם של אותן בליות שבלועות בדופן של הסיר, הן קצת פגומות מהדופן, וכשהם נותנים טעם בתבשיל, הם לא נותנים טעם טוב. אולי זה קצת טעם של חלודה, זה לא הטעם, זה לא הטעם של התבשיל הטוב, העסיסי, אותן בליות שנבלעו בדפנות של הסיר. וזה שהתורה אומרת, שצריך להכשיר את הכלים האלה, כדי שלא נהנה מהטעם הזה, זה חידוש. אז אי אפשר ללמוד מהחידוש הזה לכל התורה כולה, שבדרך כלל טעם כעיקר. אז לפי דעתנו, מאיפה נלמד טעם כעיקר? מזה שהתורה אומרת, לעניין הזיר משרת, שאפילו אם הוא שרה מים בענבים, והמים קיבלו טעם ענבים, המים האלה אסורים לנזיר. ולעומת זאת, לפי דעתו של רבי עקיבא, ורבי יוחנן שסובר כמותו, הוא סובר טעם כעיקר כבר מכלי מדיין. מה הוא לומד ממשרת? ממשרת הוא ילמד, היתר מצטרף לאיסור. חצי כזית יין, חצי כזית לחם, מצטרפים לאיסור. לעומת זאת רבנן סוברים שאין היתר מצטרף לאיסור, ועד כאן דף ממדלת.